חדשות כל חי. השעה אחת. שלום רב, באולפן אריאל שרפר. ברוך דיין האמת, רבה הראשי האחרון של הקהילה היהודית בסוריה, הרב אברהם חמרה, זכר צדיק לברכה, נפטר היום בחולון בגיל 78, לאחר מאבק ממושך במחלה קשה. השר לשירותי הדת אביטן ציין את פעילותו רבת השנים של הרב חמרה, זכר צדיק לברכה, להעלאת יהודי סוריה לישראל, גם בהידברות עם הנשיא אסד האב, ועל כך שהציל מביזוי ואובדן בסוריה עשרות ספרי תורה וספרות תורנית עתיקה שנכתבה על ידי גדולי רבני סוריה בדורות הקודמים. הראשון לציון, הרב אברהם יוסף, הביע צער על פטירתו של אחרון רבני סוריה, וסיפר כי מאז עלה ארצה, מסר נפשו למען בני הקהילה היהודית בדמשק כאש לפני המחנה, במטרה להוציאם מסוריה ולהעלותם לארץ ישראל, וכן פעל הרב חמרה, זכר צדיק לברכה, לשימור אוצרות המורשת היהודית המפוארת בסוריה והבאתה לארץ הקודש. כוחות הביטחון סיכלו לפני הצהריים ניסיון פיגוע סמוך למעבר סלם שבצפון השומרון, כשחוליית מחבלים ביצעה ירי לעבר בסיס צבאי ולוחמי משמר הגבול השיבו באש, חיסלו שני מחבלים ופצעו אנושות את השלישי. מדובר בניסיון פיגוע שני שסוכל היום, כשמוקדם יותר נתפסה מחבלת חמושה בסכין סמוך למערת המכפלה בחברון. את הידיעות מסרו כתבנו קובי פינקלר ובנצי לייזרוביץ'. במזרח ירושלים נשמרת דריכות ביטחונית גבוהה וצירים רבים באזור הר הבית חסומים בשל איומי ארגוני הטרור להחריף את האלימות ואירועי יום השישי האחרון של הרמדאן. המשטרה הגיעה הבוקר להסכם עם חבר הכנסת בן גביר, שהעביר אתמול את לשכתו לשכונת שמעון הצדיק לחיזוק היהודים במזרח הבירה, ולפי הסיכום הלשכה הסמלית תפונה והמשטרה תתגבר את הכוחות בשכונות היהודיות שבמזרח ירושלים עד תום אירועי חודש הרמדאן. יושב ראש הציונות הדתית חבר הכנסת סמוטריץ' מתח הבוקר ביקורת חריפה על יושב ראש ימינה בנט ושותפתו חברת הכנסת שקד, והאשים אותם בבגידה במחנה הלאומי. בהודעה מפורטת שפרסם הבהיר סמוטריץ' כי בדיוק בגלל התנהלות בנט כיום נפרד ממנו לפני הבחירות האחרונות, כשלטענתו הוא מתנער מכל ערכיו והצהרותיו בעבר במונע מתאוות שלטון ונקם בראש הממשלה נתניהו. מדברי חבר הכנסת סמוטריץ' הביא כתבנו אבי רבינה. כתבנו איתי גדסי מוסר כי יושב ראש יש עתיד לפיד קיים היום פגישה משותפת עם שר ובנט, כשהאחרון נועד בשעה האחרונה עם יושבת ראש העבודה חברת הכנסת מיכאלי. הפגישות התמקדו בחלוקת תיקים ובדרישות המסע ומתן הקואליציוני של המפלגות השונות בגוש השינוי, בהן ישראל ביתנו. האחרונה הציבה בעיקר דרישות מנוגדות להלכה ומטריסות נגד הסטטוס קוו בענייני דת ומדינה, במטרה לפגוע ובמטרה למנוע ככל האפשר את הצטרפות נציגים חרדים לממשלת בנט ולפיד העתידית. זמני השבת, פרשת בהר בחוקותיי, מיד.
זמני כניסת השבת בחסות אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובשמירה על בריאות החניכיים. למה לסבול? מצחצחים באורביטול.
הדלקת הנרות בירושלים ב-6:48, בבני ברק והמרכז ב-7:03, בחיפה ב-6:56 ובבאר שבע ב-7:05. צאת השבת בירושלים ב-8:04, בבני ברק והמרכז ובחיפה ב-8:07 ובבאר שבע ב-8:05. הנוהגים על פי שיטת רבנו תם, צאת השבת בירושלים ובחיפה ב-8:42, בבני ברק והמרכז ב-8:39 ובבאר שבע ב-8:40.
זמני כניסת השבת בחסות אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובשמירה על בריאות החניכיים. למה לסבול? מצחצחים באורביטול.
עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי. התחזית בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל ברוב האזורים. בשבת קודש צפויה התחממות ניכרת ויעשה חם מהרגיל עד שרבי, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום ראשון צפויה עוד הכבדה בעומס החום ויתכן שרב. עד כאן חדשות כל חי לשבוע זה. תודה לטכנאי שי נוימן. אם ירצה השם, נשוב ונשדר מהדורת חדשות נוספת לאחר צאת השבת. לכולכם המשך האזנה נעימה לכל חי, שבת שלום ובעזרת השם רק חדשות טובות.
FM 92.8 FM כל חי
בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת פרשה כפולה, פרשת בהר בחוקותיי. אבל אני רוצה ברשותכם ממש הקדמה קטנטנה, בקשר כמובן ברור לכולם המאורעות הקשים שהיו לנו כאן לפני שבועיים. כבר כמה וכמה אירועים זכיתי להיות בהם, פגישות, שיעורים, הרצאות, שיחות, ובכל מקום עלתה השאלה, מה קרה שם? מה להגיד לאנשים? מה שאמרתי שם אני רוצה להגיד גם כאן, כלומר אני רוצה להגיד שאין לי מה להגיד. אבל אם אין לי מה להגיד, אז שב בבית, תשתוק, אל תגיד. לא. אם אשב בבית, אשתוק, ולא אגיד, זאת אומרת שאני אדיש, שלא אכפת לי. כן אכפת לי, אבל אין לי מה להגיד. אז מה אני עושה? אני בא ואני אומר שאין לי מה להגיד. פשוט מאוד. ובכל אופן, אני מבטיח לכם בעזרת השם, בעוד שבוע, שבועיים, שלושה, אני בטוח שיתחילו לזרום קצת ידיעות, מה רבנים אומרים, מה תלמידי חכמים אומרים, מה מצאו רמזים בתורה, מה התוכניות, מה צריך, איזה לקחים צריך להפיק. ברור לי שהעסק הזה לא ישתוק. ואז גם אני אשמח מאוד לצטט את מה שראיתי, מה ששמעתי, מה שהבנתי. אני מבטיח לכם בלי נדר לא לצטט את מה שאמרו בוועדות חקירה, ולא לצטט את מה שאמרו במשטרה, וגם לא לצטט את מה שהמתלהמים אומרים, אלא מה שבאמת אומרת התורה, דעת תורה צרופה. מה שאנחנו יכולים היום להגיד זה להצטער, לבכות. כאן שלח לי מישהו איזשהו מכתב, מייל קטן כזה, שיהודי שכב על יהודי אחר בערימה הגדולה, והוא שומע את ההוא למטה אומר וידוי, אמר כמה פעמים שמע ישראל, ואחר כך הוא אמר ככה, זה מלמעלה הצליח לשרוד, כי מעליו היו רק שכבה יותר קטנה של אנשים. וזה שלמטה הוא היה אחד מתחתיו, או שתיים מתחתיו, והוא למטה, שמע אותו אומר, זה שמעליי הורג אותי עכשיו בשגגה, אני מוחל לו. ככה הוא אמר, עם המילים האלה, הוא הוציא את האוויר מהריאות, ויותר לא היה לו מקום להכניס אוויר חדש, והוא מת. זה שעכשיו לוחץ אותי מלמעלה, עושה את זה בשגגה, באונס, דוחפים אותו. יש מסה של אנשים שנדחפים אחד על השני, מי שעושה לי את זה, אני מוחל לו. ככה מישהו שלח מייל, זה רץ, אני בטוח שכל מי שיש לו כל מיני רשתות חברתיות, אני ברוך השם, אין לי את זה, אבל יש לי מייל רגיל. במייל מישהו תרגם את זה מהוואטסאפ למייל ושלח לי, ותשמעו רבותיי, על זה אני קיבלתי עוד מייל, מתלמיד חכם אחד מבני ברק. הוא אומר, פתח כמו שאני פותח, משכיל בעת הידום, באמת אין לנו מה להגיד. אבל אולי הזעקה של ההוא מלמטה, זה שהורג אותי נאלץ לעשות את זה, כי כוחות הרבה יותר גדולים ממנו דוחפים אותו לעשות את זה, אולי, ככה הוא שואל אותי האברך הזה, אולי זו תמונה של שנאת חינם. ככה הוא שאל אותי. אולי 33 ימים ספרנו את העומר, והגענו ללג בעומר כדי די, ברוך השם, נגמרה שנאת חינם. אז הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אולי אמר לנו, רבותיי, אני מבקש להתחיל ספירה חוזרת. הספירה לא הייתה טובה. בכל ה-33 ימים של ספירת העומר, מה זה מלחמות? מה זה מריטות אוזניים? ימין נגד ימין ושמאל נגד שמאל. ושמאל נגד ימין וימין נגד שמאל. ושמאל נגד... מה הולך פה? זה ספירת העומר, זה הלקח, בלג בעומר זה נגמר, לא, 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 לא. בלג בעומר, רבותיי, אנחנו חייבים להתחיל ספירה מחדש. נכון שאחד הורג את השני לא באשמתו, זה לחץ, זה אדיר, מי אני, מה אני, איך אני יכול לעשות משהו? מה אני יכול לעשות? ללכת לפינה, לא להיות בעסק הזה. לא ברדיו, ולא בעיתון, ולא בכל הרשתות החברתיות, ולא מה שהוא אמר, ולא מה שהוא עשה, וכן נכון, ולא נכון, ולא נכון, וכן נכון, ולא נכון, ולא נכון, ולא נכון, וכן נכון. משכיל בעת הידום. בואו נלך בשוליים. החפץ חיים היה גדול כל הדורות כמעט. והוא גר באיזה כפר קטן, רבותיי, מה זה כפר קטן? אתם יודעים איך נראה יישוב מתתיהו, על יד קריית ספר? עושים אותו ברגל, סיבוב מסביב, 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 בכביש ביטחון, שעוברים מסביב, כל היישוב, עושים אותו ברבע שעה, ברבע שעה בהליכה, לא באוטו. זה כל היישוב. רדין הייתה עוד יותר קטנה. אז פעם שאלו אותו, כבוד הרב, למה אתה גר בכזה כפר קטן? איש כמוך צריך ללכת לגור באחת הערים הגדולות. הוא אומר, לכפר הקטן לא מגיעות המחלוקות. בעיר הגדולה הרבי הזה נגד הליטאי הזה והאשכנזי נגד החסיד הזה והבית ספר הזה לא מקבל את הילדים של ההוא וזה לא מקבל פה ולא מקבל שם ואני חייב יהיה להיכנס לעובי הקורה ולהתערב ולהגיע לאחד הצדדים, להגיע לאחד הצדדים, זה נקרא לריב עם הצד השני. מה אני יכול לעשות? מתי אני נזכרתי בזה? לפני הרבה שנים, אולי 30, אולי אפילו יותר מ-30. תלמיד אחד שלי, בן שלו התחתן והלך לגור באחד היישובים בגוש ציון, בגוש הציון, שם אני חושב בת עין או משהו, לא זוכר. אז עוד היה, גם היום היישוב הזה הוא עדיין לא כמו תל אביב או כמו ניו יורק, היישוב בת עין, אבל אז הוא היה 15 משפחות. שומרי שבת, דתיים, בכל מיני מפלגות, פלגים, אחד חרדי, אחד דתי-לאומי, אבל בבת עין, למי שלא יודע, אין דתי ואין דתי-לאומי, כולם שבת, שומרים שבת, באים לבית כנסת. ואז פגשתי את החתן הצעיר הזה, אז הוא אומר לי, אני גר בגן עדן. נכון, אין פה אוטובוסים, אין פה כלום, ורישיון נהיגה עדיין לא היה לו, גם בקיצור, למה אתה גר בגן עדן? אומר, פה אתה רק שומע טוב. אתה לא שומע שמישהו רב עם מישהו על משהו. אז זה החפץ חיים מתכוון. אז אנחנו שם, היו לנו דחיפות נורא קשות, ברוך השם אני לא הייתי שם, אבל, זה לא היה באשמתנו, דחפו. כוחות הרבה יותר גדולים מזה ש... דרך על השני והוציא לו את הנשמה, כוחות הרבה יותר גדולים, הרבה יותר גדולים ממנו דחסו אותו לשם. אם אנחנו ננסה להילחם נגד הכוחות האלה, אנחנו נצטרך לקחת צד באחד מהם, אז נדחוף בצד, נדחוף, נלך להרוג בצד השני. אם נעמוד בצד, משכיל בעת ההיא ידום. אז זה מה שאנחנו רוצים מאיתנו עכשיו. באמת, 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 לא רק לשתוק בפה, גם לשתוק באוזניים. באוזניים, לסתום את האוזניים חזק. זה לא פרשת השבוע, אני לא יכול להרחיב על זה עכשיו, אבל זה נושא נורא נורא חשוב. עוד דבר קטן אני חושב שכדאי לומר זה, אני חושב אולי לוועדת חקירה, אולי לאנשים אחרים, סתם אני רק מחשבות, לא של מפכ"ל המשטרה, ולא של מפכ"ל הביטחון, ולא כלום. איש קטן. אני, עבדכם הנאמן, הייתי פעם לפני 50 שנה במירון בלג בעומר. הייתי נער צעיר, גרתי בכפר עתה, היום זה קריית עתה, אולי כבר גם אז היה קריית עתה, לפני הבר מצווה שלי זה היה כפר עתה. ובחור מישיבה ליטאית רגיל, לא הייתי אמור לנסוע למירון, אבל מכיוון שהייתי באותה שבת בבית, בגלל איזו שמחה משפחתית פרטית, מוצאי שבת אחד השכנים שלי, חסיד, אמר שהוא נוסע למירון, אמרתי בסדר, נצטרף אליך. אז הוא כמובן עמד במירון ואמר תהילים, ואמר תהילים, גמר את כל הספר. ואני נער צעיר, עם קוצים, כמה אני יכול להגיד? אמרתי רבע שעה, אמרתי 20 דקות, הייתי בטוח שכבר מגיע לי עודף. אז הלכתי גם לראות מה קורה מסביב. טיילתי קצת. מה אני אגיד לכם? מי שיהיה פעם אחת בקבר של רבי מאיר בעל הנס, לא ביוד דלד אייר ביורצת שלו, מתי יורצת שלו? כן, יהודה לדיאר, אני חושב, פסח שני. אלא סתם באמצע השנה. אני עבדכם עושה, אני מצטרף לערכים כל פעם לסמינרים שלהם בטבריה, אז יש לי מנהג ללכת למנחה להתפלל ברבי מאיר בעל הנס. למה? לא יודע, התרגלתי. יום חול רגיל, פשוט. אז יש שם שתי קומות, שני מניינים, למטה ספרדים, למעלה אשכנזים. אצל האשכנזים יש הרבה ספרדים, אצל הספרדים יש הרבה אשכנזים, אתם יודעים כרגיל. מדי פעם מגיע איזה אוטובוס עם כמה ילדים שעושים גם כן סיבוב, בדרך כלל חסידים, בויין, לא יודע אם בויין דווקא באים, כל מיני, באים לרבי מאיר בעל הנס, עושים שם איזה מנחה, איזה משהו, ואחר כך עוד איזה פרק תהילים, וילדים מקבלים סוכריות וארטיקים. ובחוץ יש גם רחבה, ששם מי שיש לו יום הולדת, או חלקה, או איזה מסיבה אחרת, סיבה, עושים קצת, או על האש, או מביאים אוכל מהבית. רבותיי, בדיוק ככה היה נראה מירון לפני 50 שנה. למעלה, היו כמה חסידים, לא כמה, די הרבה, אבל הרבה פחות מצפוף, לא צפוף. עוד אפילו בצד היו שולחנות עם מוגיות ושתייה קלה, ולא, לא, לא נדחפו. וחסידים שמעו מה הרבה שלהם אמר, מה הרבה שלהם שר, ולמטה לאורך כל השביל, היו משני הצדדים אוהלים, מכיוון שיש איזושהי מסורת, נדמה לי שהמרוקאים שומרים אותה יותר מאחרים, אבל אני לא בטוח, שמי שיש לו חולה בבית, לא סתם חולה עם שפעת קטנה, או שיהיה לו דקירה באצבע של הרגל, חולה, יהיה שלושה ימים, לילה ויום במירון, ויש כאלה מאדרים שבוע. אז אנשים חולים, אפילו ממקומות רחוקים, עשו מאמצים, שכרו אוהל, או קנו אוהל, או בנו, הלתרו משהו, והביאו את הסבתא הזקנה החולה, או ילד אחר חולה, וישבו איתו שם שבוע שלם. אז גם משפחות היו, לא הרבה, היו כמה משפחות שזה מה שהסבירו לי, זה כאן משפחה נמצאת שבוע שלם בלג בעומר, שבעזרת השם מפה תבוא הישועה, מפה תבוא הברכה. אז זה מה שנראה, לאורך כל הדרך היו קצת אוהלים וקצת מנגלים וקצת אנשים וקצת דוכנים של מחירות וקצת רמקולים, לא היו כאלה עוצמתיים. ורבותיי, מי שרצה ללכת למירון, לא צריך משטרה, לא צריך אישורים, נכנסים, יוצאים, מסתכלים, פללים וחוזרים. ומכיוון שזה נהיה נורא גדול, וכל העם רוצה להגיע לשם, ואני מכיר אנשים שמגיעים גם מאמריקה, הנה אתם רואים אפילו אמריקאים נפטרו שם, אבל הם אמריקאים שלומדים בארץ, כלומר הם רק באו מבית שמש או מירושלים או מאלעד. אני מדבר על אמריקאים שמגיעים מאמריקה, מגיעים במיוחד ללג בעומר, לראות את הרבי מבויאן, או את הרבי מרוז'ין, או את הרבי מטולדסארו, נושא הדלקה, לשיר כמה שירים, לנשום עמוק את האוויר של רבי שמעון בר יוחאי, ולחזור הביתה. לא בית מלון ולא כלום, לא השירים. מאמריקה באים. סיפור כזה מאמריקה להגיע עולה, לדעתי, לפחות $5,000. אם הוא לא השיר שהולך לבזבז כאן בארץ. אלא ממש, רבי שמעון וחזרה. $5,000. כלומר, רבותיי, למי שזה באמת באמת, באמת חשוב, יש לו כסף בשביל זה. למי שכואבות השיניים, הולך לרופא שיניים, גם כשצריך לשלם. אני לא יודע איך לבצע את זה, אבל אם יהיה גדרות, וכל מי שרוצה להיכנס למעלה, שייתן 200 שקלים. לא 200 שקלים למשטרה, ולא 200 שקלים למשרד הדתות, ולא 200 שקלים, אלא 200 שקלים יהיו שם, נגיד, 4 או 5 קופות. איזה קופה שאתה רוצה? קופה של קופת העיר, קופה של קופת, לא יודע מה הקופה של בית הכנסת, איזה קופה, אבל 5 קופות, אתה נותן 200 שקלים לכנס. זה לא 200 שקלים שמישהו ישלשל לכיס, זה 200 שקלים של סינון. מאיפה אני לקחתי את הרעיון הזה? שמעתי על סיפור עם איזה אדמור. אדמור גדול. לא היום, בדורות הקודמים, שהוא היה מתפלל נורא חזק, אמיתי, אמיתי, אמיתי על החולים. ואנשים ראו שהוא אמיתי והוא רציני, אז באו אליו בהמוניהם. והוא היה משקיע על כל חולה חצי שעה או שעה של תפילות, ולפעמים גם תיקונים, לאחד צריך לשפוך עופרת, לאחד כל מיני דברים. הגיעו יותר מ-20-30 אנשים ביום, אין לו 30 חצאי שעות ביום. הגיעו 50, אז הוא כבר ודאי עבוד. מה הוא יעשה? הוא חייב לסנן. כי הגיעו עם אנשים עם בעיות קטנות. למה לא? נמצא פה באזור, נלך לרבי, נספר לו שאשתי כבר 3 פעמים עשתה אפצ'י בשבוע שעבר. אז הוא החליט, אני לוקח כסף. לסנן את האנשים, לא כי אני צריך את הכסף. את כל הכסף שהוא לקח הוא שם במגירה, ואת זה הוא היה מחלק לעניים. מחלק עד האגורה האחרונה, כל לילה הוא היה עושה בדיקת חמץ. וכשהזרם לא כל כך הפסיק, הוא העלה את המחיר. הגיע למסף של 1,000 שקל מכל בן אדם, לא אגורה אחת בשבילו, ואם היה באמת, באמת, בן אדם באמת, באמת, באמת חולה, ובאמת, באמת, באמת יודע שאצל הרבי מגיע הישועה, היה הולך לבכות לו. רבי, אין לי כסף, תבכה יותר חזק. בקיצור, בסופו שהוא קיבל אותו, שהוא לא קיבל אותו. אבל, 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 יש איזה אפשרות לסנן. אמר לי גם איזה פרופסור אחד גדול בפתח תקווה לפני הרבה שנים, שכשהוא עזב את הבית חולים, היה לו נורא הרבה קליינטורה בבית חולים. אנשים פתאום גילו שעכשיו הוא מקבל פרטי, ותור יותר קטן התחילו להגיע אליו. יש לי גם בית, יש לי גם משפחה, יש לי גם ילדים. בלי להתבלבל, הוא לקח, תקשיבו טוב, אל תיפלו מהכיסא, 5,000 שקל על כל ביקור. והוא אמר לי פעם, תאמין לי, אני לא חזיר. אני אוהב כסף, כל אחד אוהב כסף, הוא לא יודע צדיק גדול. יהודי עם כיפה, אבל לא מי יודע מה צדיק נסתר יהודי, נוסע עם אוטו מכובד, גר בבית יפה מפואר, חי כמו מלך, בריכת שחייה מאחורי הבית. הוא אומר, אני לא כזה חזיר. 5,000 שקל זה באמת הרבה, 1,500 שקל זה גם יפה וזה גם הרבה. אבל אני חייב לסנן, אני חייב לסנן, רק מי שבאמת, באמת, באמת, באמת צריך שיגיע. רבותיי, אני יודע, יודע בוודאי שמתוך כל האלפים ורבבות אנשים שמגיעים למירון, יש הרבה משועממים, לא 80% ולא אני לא יודע כמה, משועממים, באים עם פיצוחים, באים עם בירות, באים לראות מה אקשן פה, אקשן שם, בוא נעשה סיבוב, 200 שקלים לא משלמים, לא משלמים על סתם הוואי, בוא, 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 בוא נראה איך זה נראה. 200 שקלים ישלם מי שבאמת, באמת רוצה לגמור את ספר תהילים בליל ל"ג בעומר במירון ליד הקבר של רבי שמעון. זה הכל. עכשיו, אם תיקחו את זה לתשומת לבכם, או לא תיקחו את זה לתשומת לבכם, אמרתי שאני מוכן לשתוק אחרי שאני יודע מה שאני אומר. אז אני יודע מה שאני אומר. אני אומר, יש לי עוד כמה דברים להגיד, אבל זה כבר לא חשוב. לפה חשוב להגיד שני דברים. אנחנו חייבים, חייבים לשבת בפינה, לא להביע דעה. הכוח הזה שקוראים לו שנאת חינם הוא עוצמתי. הוא סוחב, הוא דוחף, הוא דורס. החפץ חיים אמר, גם אני לא יכול לעמוד נגדו. כי אתה חייב להעמיד, לעמוד באחד הצדדים. אתה חייב. כולם צועקים. משה רבנו אמר על קורח, הרום הוא מתוך האנשים הרעים האלה. אז כאן עומד משה רבנו בצד אחד, ומשה רבנו בצד השני, וכל אחד אומר על השני, מה אני אעשה? איזה צד שאני אעשה? הצד השני, מה עושים? עומדים בפינה, משכיל בעת ההיא דום. יש הרי סיפור מפורסם, אתם יודעים, שהיה מחלוקת נורא 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 גדולה בין ה... בין ה... נו, לא, אחרי השבתאי צבי. בין... רבי יעקב עמדין לבין רבי יונתן אייבשיץ. מחלוקת קשה, הוא אמר שהוא הולך בדרך של השבתאי צבי, והוא אמר שהוא הולך בדרך של השבתאי צבי. וכמובן שהוא היה לו תלמידים, והם הלכו נגד התלמידים. והתלמידים הלכו נגד התלמידים. בקיצור, נהיה שם מחלוקת גדולה. אחרי הרבה שנים, כששניהם נפטרו, אמר אחד הרבנים, אחד האדמורים הגדולים, אמר, תדעו לכם רבותיי, רבי יונתן אייבשיץ ורבי יעקב עמדין, שניהם בגן עדן. כל התלמידים של שני הצדדים בגיהינום. מה שמריבה שמה, מריבה שמה, אם זה בפוליטיקה ואם זה בדת ואם זה בפה, אם שמה, תן להם להסתדר. אף אחד לא ביקש לך להתערב, אף אחד לא ביקש לך להביע דעה, אף אחד לא לשלוח וואטסאפ להגיד מה הדעתך בנידון. כך ספר מסילת ישרים, קרא 3 שורות. כך ספר תהילים, תקרא פרק. כך משנה ברורה, תקרא 2 שורות. מה הבעיה? די, מספיק, מספיק, מספיק. 33 ימים של שנאת חינם אמורים היינו לתקן, ולא כל כך הצלחנו. עוד פעם, זה לא באשמתנו. כוחות הרבה יותר גדולים מאיתנו דחפו. אבל רבותיי, נדחפנו. הם דחפו, ואלה שהיו שם על המסלול של הדוחפים נדחפו, והרגו. לא באשמתם. צריך את הספירה להתחיל מחדש. מי מחר, מי היום, יש לנו היום יום אחד בעומר. כשיגיע לג בעומר החדש, מתי זה יהיה שם, אני יודע, אחרי חג השבועות, שבוע, שבועיים אחרי חג השבועות, אז נוכל להתחיל לרקוד מחדש לג בעומר. באהבת חינם, בשמחה ובידידות שלמה. זה רבותיי, אם כן, הקדמה קטנטנה, היא ערכה יותר מקצת קטנה, ומכאן אנחנו נגיע בעזרת השם לפרשת השבוע. כמו שאמרנו, פרשת השבוע מורכבת הפעם משתי פרשיות, גם בהר וגם בחוקותיי, וברשותכם אני חייב ללכת רוורס לשבוע הקודם, לפרשת אמור, כדי לעשות ממנה קרש קפיצה גם לבהר וגם לבחוקותיי. אז פרשת אמור, כולם יודעים, אמור אל הכהנים, ואמרת להם, פרשה שמדברת אל הכהנים. ואם תדפדפו מתחילת חומש ויקרא, כל חומש ויקרא ממוקד בכהנים. זה חומש של כהנים. ויקרא השם למשה מיד בהתחלה, ונותן לו זה תורת העולה, ואחר כך תורת השלמים, צוות בני אהרון, הכל, אפילו תזריע ומצורע, זה גם כן מדבר על הכהנים. הכהנים הם אלה שרואים את הנגעים, כל הפרשה על הכהנים. פתאום, לקראת סוף פרשת אמור, מגיע פרשה וידבר השם אל משה לאמור, אלה מועדי אשר תקריאו אותם מקראי קודש. ויש שם את הרשימה של החגים. ואם אתם רוצים, אתם לא מאמינים, להסתירו את הרמב"ן. הרמב"ן שם בפרשה במקום על האלם או הדי מצביע על כך ואומר שימו לב פה לא כתוב דבר אל אהרון או דבר אל, אל הכהנים אלא כתוב דבר אל בני ישראל. כלומר הרמב"ן כבר הצביע על כך שהפרשה של החגים לא קשורה לכהנים אלא קשורה לכל עם ישראל. בסדר, זה מה שהרמב"ן אומר וכל אחד רואה את זה, מי ששם לב, מי שקורא לאט שם לב. אבל רבותיי, אני שואל אתכם, למה? למה באמת נכנסה פרשת החגים לחומש ויקרא? אז אם תאמר שזה נכנס בגלל המוספים, שהמוספים מקריבים על המזבח וזה קשור לכהנים, מה פתאום? המוספים נאמרו דווקא בפרשת פנחס, בחומש במדבר, שם כל המוספים. פה בפרשת אמור יש רק את החגים, את ההגדרה של החגים, מקרי קודש, אלה מועדי, קודם אחר כך נכנס שבת ואחר כך החגים. איך זה נכנס לכאן? אז מה שדיברנו על זה בשבוע שעבר, היה בשבוע שעבר, היה סיפור חשוב, מתחילים עם השבת, השבת היא מעיין, ומשם יש קרש קפיצה אל החגים שאנחנו צריכים לעשות אותם, דיברנו על כך, נמשיך הלאה. רבותיי, אנחנו זוכרים שבחגים כל אחד ואחד מאיתנו הוא כהן, אמנם לא כהן אמיתי עם כל הכללים של כהן, אבל כהן זוטה. איך אומר הנביא בספר שופטים על ישראל בחגים? כל ישראל חברים. וחברים בתנך ובגמרא זה לא כמו חברים בעברית. חברים בעברית זה צ'פחה באגב, ואחי, מה שלומך? זה חבר, נכון? כל ישראל חברים. אבל חבר בהלכה, בהגדרה ההלכתית, זה נקרא מי שנאמן על הטהרות. וזה סיפור, רבותיי, צריך היה לספר אותו באיזושהי הזדמנות, כמה זה קשה, כמה הרבה עירנות, וכמה הרבה זהירות, וכמה הרבה פרומקייט, וכמה הרבה נרבים, וכמה הרבה עצבים צריך בשביל באמת, 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 לא לגעת בלי כוונה באיזה זנב של איזה אכבר מת. נכון, זה כל השנה, אבל בחגים כל ישראל חברים, פתאום הוא נהיה טהור. איך זה קורה? קיבלנו תעודת מתחסן, תעודת כהן. לכבוד החגים אנחנו כהנים. אז אנחנו שאלנו, כל חומש ויקרא מדבר אל הכהנים, פתאום באמצע מגיע החגים, זה לא כהנים. לא, 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 זה כן כהנים. החגים זה כהנים, כל אחד ואחד מאיתנו כהן. יפה. רבותיי, זה נהדר. להיות כהן, להרגיש כמו כהן, מה אתם יודעים כהן? שלוחי דרחמנה? זה ממש... איך נקרא לזה? לשבת במרומי האולימפוס. במרומי האולימפוס. מה קורה למי שיושב מדי הרבה זמן במרומי האולימפוס? אז תלוי. אם הוא עשה את זה עם הכנה נפשית מוקדמת, הוא יכול לשבת שם 80 שנה. ככה עשו כל הרבנים וכל הצדיקים. יש סיפורים על המון 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 רבנים, למשל בתקופה שהגיע מסך הברזל ברוסיה. אז יש גם בחבד, יש המון סיפורים על זקני חבד, ובנוברדוק יש על זקני התלמידים של הסבא מנוברדוק. 50 שנה, תחת המגף הסובייטי, שמרו את כל הדינים וההלכות שלמדו בישיבה. ועם כל החומרות וכל העידורים, למרות ש50 שנה אין חברה, אין עידוד, אין שיעורי מוסר, אין כלום כלום, רק יש את עבודת כפייה מ-5 בבוקר עד 10 בלילה עם קצת אוכל, שמרו כשרות, שמרו לשון נקייה, התפללו בכנות. למה? כי היה להם הכנה נפשית לפני כן. הם לא הגיעו בבת אחת פתאום מאף מקום, ואז, כי אז, ברגע שמגיע הסובייטי, לא מרשה להתפלל טוב, אז אני פטור. לא מרשה לאכול כשר, אין אוכל כשר, טוב, אז אני פטור. לא, 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 מחייבים, זה נקרא, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. מה זה הבאים? הם באו, לא באים, בעבר. כל הזמן, כל הזמן הם הרגישו שעכשיו הם באו, הם פה אורחים, הם לא מצריים, הם בני ישראל. אנחנו בני ישראל גרים במצרים, גרו 410 שנים במצרים. זה נשאר, הם לא גרים במצרים, הם פה על המזוודות. אנחנו גרים בארץ ישראל בישיבה, בתוך בית הכנסת, בתוך בית המקדש. מי שחי ככה, הוא חי כמו מלך, אבל בשביל זה צריך הכנות נפשיות. אם אין הכנות נפשיות, אז מה קורה? ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה. השפחה הכי פשוטה יצאה ממצרים עם כאלה אורות, כזו התרגשות, ראתה על הים. נו, מה קרה אחרי 50 יום? עשו את העגל. איך נפלו כל כך מהר? איך נפלו כל כך מהר? עלו מהר, ירדו מהר. איך אומרים חז"ל? אמר רבי יוחנן, מי שהניח לו אביו ממון הרבה ורוצה לאבדו, יזכור פועלים על יושב עמהם, יעשה עוד כמה דברים. רוצה לאבדו, זה לא נקרא שהוא באמת רוצה לאבד את הכסף. הוא רוצה לחיות ראש קטן, יש לי כסף, אני מבסוט, הכל בסדר. מותק שלי, לא הרבה זמן יהיה לך כסף. כסף שלא עבדת עליו, כסף שלא התאמצת עליו, הוא לא שלך באמת. ישנו על זה אפילו משל. המשל מספר שפעם היה אבא, שהיה לו בן נורא עצלן. מה זה עצלן? ישן כל יום עד 2 בצהריים. יום אחד הוא אומר לבן שלו, מותק שלי, גמרנו, אני פה בבית הזה, זה לא בית מלון. אתה רוצה לאכול בבוקר? אמא מכינה קורנפלקס עם חלב, לארוחת צהריים יש קציצות, הכל טוב, הכל יפה. אתה משלם 100 שקלים. 100 שקלים ליום על בית מלון, זה לא יקר, זה כולל כביסה, בגדים, להכין לך פיג'מה. 100 שקלים אתה משלם ליום. וואי, 100 שקלים, זה לא הרבה. בבית מלון עולה 1,000 שקל ליום ולא מחפשים לך את הבגדים. אבל לא חשוב, 100 שקלים ליום. וואי, מה יעשה? קם, הולך לשוק, מנסה לחפש עבודה. מי רוצה? אולי אורי איזה זקנה אחת, לסחוב לה את הסלים. סבתא, את רוצה שנסחוב לך את הסלים? תני לי 5 שקלים. סבתא אומרת, לא, 5 שקלים זה הרבה. טוב, אז 3. בקיצור, עבד עד הערב, הצליח להביא 40 שקל, 2 שטרות של 20 שקלים. מגיע אל האבא ככה קצת ב... לא, רגע, סליחה, שכחתי. בקושי, ביום הראשון הוא, אמא שלו ריחמה עליו. ככה זה מתחיל. או, ביום הראשון היא ריחמה עליו, בערב, לפני שאבא חוזר מעבודה, אמא נתנה לו 100 שקל. אבא מסתכל על 100 שקל, מסתכל על הילד, תופס את 100 שקל, קורע. לא קיבל אוכל. למחרת, בסוף זרקו לו קצת לחם יבש, מה, שלא ימות. למחרת אותו דבר, אמא נתנה לו 100 שקל. ביום השלישי הוא אומר לאשתו, את לא נותנת לו יותר כסף, שיהיה רעב. אם ריחמה עליו, מסכן, הוא יהיה רעב. לא הייתה לו ברירה, הלך לשוק. התחיל לגרד את הידיים, לגרד את הרגליים, הצליח לגרד 40 שקלים. מה זה? קרע את הידיים, עוד סבתא ועוד, ופה, ועזר לאיזה חנות ירקות לפרק את כל הבצל מהמסעית, מהטנדר לחנות. 40 שקלים הוא הביא. מגיע בערב, עיניים מושפלות, רק 40 שקלים. אבא תופס אותם, רוצה לקרוע, כמו שביום הראשון הוא קרא את המאה, וביום השני הוא קרא את המאה, רצה לקרוע, ואז הבן זועק, לא, 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 אל תקרא, אל תקרא. למה? הוא עבד על זה, הוא הזיע. הוא ראה שכסף לא בא לבד. כשאמא נתנה 100 שקל, אבא קרא, הוא אכפת לי. כשהוא הרוויח את ה-40 שקלים, הוא לא ייתן לקרוע אותם. בקיצור, רבותיי, ראתה שפחה על הים, היא קיבלה 100 שקל במתנה. אז הגיע לעגל, קרא אותם. אוי וי וי, מה שעובדים עליו, מה שמתאמצים, הופך להיות קניין בנפש. עכשיו אנחנו מתחילים את החגים, עם קניינים בנפש, אבל בינתיים עוד יושבים בכיף כזה... עכשיו כזה כיף, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בעצם בני ישראל, נכון? מגיע לכם את הכיפים האלה, למה לא? אז קחו אותם. אני נותן לכם פעם בשבע שנים תרגישו כמו הכהנים. איך הכהנים מרגישים? לכהנים אין חלקת שדה וקרם. הכהנים יושבים בבית המדרש, או בבית המקדש, עובדים את השם. אומר הקדוש ברוך הוא, למה רק הכהנים מגיע להם את זה? הם אומרים לכהנים, כל בני ישראל יש להם חגים 3 פעמים. בשנה, שבוע שלם זה 3 פעמים, לא פעמיים. סוכות זה שבוע, נכון? פסח זה שבוע. תתפלו לשמוע, רבותיי, גם חג השבועות זה שבוע. זה לא שבוע של חול המועד, אבל לאחר חג השבועות יש עוד 7 ימים שבלשון חז"ל הם נקראים תשלומים. זה גם כן המשך של החג. אוקיי, אז יש לך שבוע שלם להיות כמו כהן. שבוע שלם זה לא מספיק. כך שנה. כך שנה! שמיטה... תשבית את הטרקטור, תיקח את הקלשון ואת המעדר, שים אותם בפינה, שיעלו עליהם קורי עכביש, מה אכפת לך, לך לבית המדרש מהבוקר עד הערב. וכי תאמר מה נאכל בשנה השביעית, כך כתוב בפרשה, הכהנים לא שואלים את זה, כי הכהנים יש להם מספקה, נכון? מגיע הכל, תרומות, מעשרות, חף דלד, מתנות, כהונה, יש להם. וכי תאמר מה נאכל בשנה השביעית, אל תדאג, המחסנים מלאים, וציוויתי את ברכתי. ודרך אגב, גם בדברים שהשמיטה בהם היא רק מדרבנן, גם בהם יש ציוויתי את ברכתי. גם זה שם גודל פי 3. או, זה כבר מעניין לי, רבנן יש כוח. רבנן החליטו, אני יודע מה, על תורמוס, לא יודע מה, זה לא חייב בשמיטה, אבל כן, 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 יגדל תורמוס פי 3. מה, תורה, מצווה? על, על, לא על תורמוסים, אבל חזל ציוו על תורמוסים. חזל העבירו את הברכה של 3 שנים גם על השמיטה מדרבנן. אוקיי, לענייננו. עכשיו ככה את השנה שלמה יושב רגל על רגל. ואם אתה רוצה, אז פעם בחיים, רק פעם בחיים אתה מקבל את זה, כך 2. היום אין את זה, כי היום כשאין בית המקדש קיים, אז לא נוהג יובל. אבל יובל זה שמיטה. יובל זה שמיטה, כפולה, נגמר שנה שביעית, עושים שנת שמיטה, ויובל עוד שנת שמיטה, שנתיים רצוף בבית המדרש, וואו וואו וואו, חצי שעה אפשר ללמוד בעיון, אני צוחק, אבל אפשר להספיק, שנתיים כאלה, ממש לשבת רגל על רגל. אוי וואי וואי, אתם יודעים מה קורה למי שיושב רגל על רגל, אבל לא התכונן נפשית? בעברית עממית קוראים לזה, עולה לו הסעיף. איך, שבו כאן איזה פסיכולוג, איזה פסיכיאטר, שיסביר לי את זה בשפה מקצועית, איך אומרים, עולה לו הסעיף? עולה לו הסעיף, זה לא הגדרה, זה סלנג. איזה סעיף? מה זה, יש סעיף קוטן במשנה ברורה, בקיצור שולחן ערוך יש סעיפים. עולה לו הסעיף. אוקיי, בקיצור, הוא מתמרבב לו. מתלבב, אני כבר מתחיל להרגיש עצמו גדול. איי ואי ואי ואי, ודוגמה לכך, כמו שאמרנו, העגל. אבל רבותיי, יש לנו גם דוגמה מפרשת השבוע. רק גמרנו את החגים, אז יש אחר כך אל משה, ודבר השם אל משה, עוד פעם דבר אל בני ישראל, יקחו שמן לבית המקדש, עוד פעם בני ישראל, שמן ולחם הפנים, ואחר כך מה מגיע? איך אמרנו? מישהו קיבל את החגים האלה קצת לא טוב, עלה לו הסעיף, הגיע פרשת מקלל, זה הקדמה לפרשת בהר, רק שנייה, הגיע מקלל, איך הוא קילל? למה הוא קילל? מה קרה? הוא ראה את לחם הפנים, ככה, יש כמה הסברים, תשמעו מה שחזל אומרים, הוא ראה את לחם הפנים, והוא אומר, אה, הכהנים בבית המקדש לא מקבלים לחם טרי? תראו רבותיי מה בן אדם מגיע לבית המקדש ואיפה הראש שלו. אני חשבתי שמי שמגיע לבית המקדש, עוצר נשימה לפני כן, לוקח אוויר, וקודם כל עשי שאתה חוויה עמוקה, ואני אשתחווה אחרא, ואבוא אל ביתך, אשתחווה ואחרא אל היכל קודשך ביראתך. מסתכל על העבודה של הכהנים, וואו. מסתכל על העבודה של הלוויים, אימאלה. רבותיי, בואו ננסה, מה שאנחנו הספקנו לשמוע, נגיד, אני יודע, נגיד על המגיד ממזריץ'. נגיד. רבותיי, למי ששמע על האבוי דס השם שלו, מי שנגע בו היה מתחשמל. מתחשמל, לא יודע אם למוות, אבל מתחשמל. החליפה והבגדים שלו נזלו מים אחרי התפילה. ככה הוא הזיע. איזה אבוי דס השם. אז מי ששמע את כל הסיפורים האלה, ועכשיו הוא מתכונן, אני, כל הדרך הוא שר, הוא רוקד, נעצרת לו הנשימה, אני הולך עכשיו להתפלל, אני יודע מה, תפילת ליל שבת אצל המגיד ממזריץ'. ובמקום להיות בבית הכנסת, הוא מסתובב שם בחדר אוכל למטה, לראות איזה צ'ולן תכינו לאורחים, איזה דגים יש, איך הלחמניות, אם מחממים אותם לפני האוכל, אם יש יין טוב או שיש סתם מצנבים. זה מה שהוא עשה כל הזמן שכולם התפללו, התחשמלו למעלה, הוא הסתובב למטה בחדר אוכל, יש אכסניה, מגיעים עוד חסידים, הוא לא לבד. איזה אוכל הכינו להם, הריח את הדגים, טעם את המרק, לקח קצת לוקשן, עד שכולם הגיעו לתפילה, מהתפילה לאוכל, הוא כבר היה שבע. זה מה שקרה למקלל. איזה אוכל נותנים בבית המקדש. בשביל זה באת לבית המקדש? לחפש איך נראה שם הלחם הפנים? כן, תרי, לא תרי, מאיפה אתה יודע בכלל מה אוכלים? מאיפה אתה יודע מה אוכלים? מה אתה יודע מה נתנו לך? אכלת, אכלת, לא אכלת, מה זה חשוב? יש הרבה צדיקים מסופר עליהם שכשהם היו אוכלים הם היו לוקחים איזשהו ספר, אני יודע מי, אני חושב לרב מוישה פיינשטיין מסופר, אשתו הייתה נותנת לו מרק והוא היה עם הכפית אוכל את המרק וקורא, בדרך כלל שם ספר קבוע, שכחתי מי, אולי שואל לו מיישה, לא זוכר, הוא היה קורא, זה היה סדר קבוע, והוא היה אוכל עם הכפית בערך 20 או 30 פעמים, הוא היה גומר את כל המרק, ועוד 80 פעמים הוא היה ממשיך עם צלחת ריקה וכפית ריקה, ממשיך, מכניס לצלחת, מכניס לפה, מסתכל, מכניס לצלחת, מכניס לפה, מסתכל. עד שגמר את הפרק, ואז הוא החזיר את הצלחת, הוא לא יודע כמה פעמים הוא שאב מרק, וכמה פעמים הוא לא שאב מרק, אם זה היה מרק מתוק או מרק חמוץ, אם זה היה מרק אוף או מרק פטריות או מרק יטריות. כלום, איפה הוא יודע? הוא יודע את התשובה של השואל ומיישיב, שהוא למד אותו יום, זה הוא יודע. רבותיי, מי שככה מגיע לבית המקדש, חוזר הביתה באורות, יזכור את זה עוד חודשיים. אז משם הגיע מקלל, בקיצור, אתה קיבלת מתנה יותר מדי גדולה עליך, צריך להתחיל להתכונן. אי וי וי וי, נו, מה מיד מגיע אחרי פרשת שמיטה? אוי וי וי, פרשת בחוקותיי. תשמעו רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא. אני נתתי לכם כזה ג'סטה, קחו שבתות, קחו חגים, קחו בית המקדש, אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, אבל נכשלתם. פעם אחת עם העגל, זה היה בגדול. אחר כך היה מרגלים, אחר כך היה מקלל, ואחר כך בקיצור. אנחנו צריכים להתחיל לדבר בשפה אחרת. אין ברירה. אנחנו צריכים לעשות שפה שקוראים לה אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. איזה יופי. אבל רבותיי, לא צריך להגיע לצד השני חס ושלום, צריך לדעת שיש צד שני. חז"ל אומרים שבית דין, בית דין חייב שיהיה לו גם אמצעים לכפות את החוקים שלהם, אמצעי הרתעה. אז בית דין, חלק מהערכה הקבועה של בית דין, שבונים בית דין חדש, צריך שגם יהיה רצועה ומקל להלקות את העבריינים. אני לא מבין. אני מגיע עכשיו לכפר חדש. כולם נאיבים, כולם טובים, כולם שמחים, רבים ביניהם, מתווכחים מי יעשה שפונג'ה בבית הכנסת לכבוד שבת. מהיוזמה שלהם שתלו פרחים משני הצדדים בשביל של הבית הכנסת. הכל כל כך טוב, כל כך יפה, ועכשיו צריך גם בייסדין. בכל אופן צריך לברר דברים. השכן פה אומר שהגדר מגיע עד כאן, בלי מריבה, בכיף. הולכים לרב לשאול, הרב, איך זה הולך כאן? מה הסדרים? אז הרב אומר, רגע, עוד אין לי בייסדין. למה אין לך בייסדין? יש כאן משרד, יש לך שולחן. כן, אבל הזמנתי מקל ורצועה וזה עוד לא הגיע, אז הבייסדין עוד לא עובד. אין את כל הערכה. בלי כל הערכה, בייסדין לא עובד. הרב, מקל? רצועה? בשביל מי? בשביל הבייסדין. למה הבייסדין צריך מקל ורצועה? כדי שאתם תדעו שיש כזה דבר, לא צריך להשתמש בזה. מישהו אמר פעם אחת שאפשר לשים גם כן מקל מפלסטיק, בכאילו כזה, מקלקל. שרק ייראה אמיתי, שזה יהיה צבוע עם צבע כחול מתחתי כזה, מטלי, כאילו איזה פלדה. אבל זה יכול להיות מפלסטיק רך כזה זול, סתם, כזה, מקופסאות של לבן. יכול להיות, צריך לראות את זה, זה צריך להיות חזק. בקיצור, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי בשבילכם עכשיו גם מקל וגם גזר, גם סוכריה וגם מקל, הכל יש עכשיו. ורבותיי, זה צריך. למה זה צריך? כי בתחילה זה לא היה. כשהקדוש ברוך הוא בא אליהם ואומר להם, קחו את התורה, אז איזה נאיביות הייתה, רבותיי, אפילו לא היה את המושג הזה שהם אנחנו נקרא לו בלי נדר. הרי אני מקבל על עצמי, ככה אומרים במנחה בתפילה, הרי אני מקבל על עצמי תפילה בסוף 18, הרי אני מקבל על עצמי מחר תענית, עושים קבלה תענית, אז יש סידורים שכתוב להוסיף בסוגריים בלי נדר. פעם לא היה צריך את זה. מה זה בלי נדר? זאת אומרת שאם אני לא יכול, יהיה פיקוח נפש, אני לא יודע מה, אני... יש אחור בעיניים, לא יודע, בולמוס, יש כל מיני כללים, אז אני אשבור את הצום. ואם אני לא אומר בלי נדר, אז אני אמות? כי אני לא, כי קרה משהו? לא, אני גם אשבור. אז למה בלי נדר? למה בלי נדר? בלי נדר, בלי נדר זה משהו פוליטי. הפוליטיקאים אומרים את זה. תשמע, אמרתי, אבל לא התכוונתי, אמרתי בלי נדר. זה נקרא, לא, אל תחלום בחיים שאני אעשה את זה. מה פתאום? אמרתי בלי נדר. פעם לא היה את המושג הזה. פעם מי שאמר, התכוון, הוא יבצע. אמיתי. איך דוד המלך כבר מתלונן? פסו אמונים מבני אדם. נגמר, הבן אדם היה אמר, זה היה נאמנות, הוא אמר, אז הוא התכוון. אז בקיצור, רבותיי, זה נגמר. הקדוש ברוך אומר, אני מוכן לעשות לכם עוד מבחן אחד. בוא נראה איך אתם מתנהגים כשאתם לבד. אולי נסביר את זה בהמחשה פשוטה. כשאני הייתי נער בישיבה, כל שבוע, הרב יעקב זון, זיכרונו לברכה, עשה מבחן. אוי ווי ווי, גם מבחן בגמרא, על מה שלמדנו בגמרא באותו שבוע, גם מבחן בשולחן ערוך, כלומר משנה ברורה, וגם מבחן על פרשת השבוע, חומש עם רשי. לא היו הרבה שאלות, ולא היו שאלות קשות. היינו נערים, ב-14-15, והיה מבחן כל שבוע. מבחן. הוא שואל את השאלות בעל פה, כולנו כתבנו את השאלות, ענינו תשובות, שלחנו את המכתבים, שלחנו את התשובות. אליו בחזרה החזרנו. אם אין מבחן, אז מחפפים או לא מחפפים? התשובה האמיתית, תלוי מי. הקדוש ברוך הוא אומר, בוא אני אעשה לכם מבחן. איזה מבחן הקדוש ברוך הוא עשה לנו? אתם יודעים איזה מבחן הוא עשה לנו? בוא נראה איך אתה מתנהג כשאין לך מבחנים. זה המבחן של הקדוש ברוך הוא. הוא עשה לנו את זה שנה שלמה. בקורונה, אל תלך לבית ספר, אל תלך לחיידר, אל תלך לישיבה. שב בבית ותלמד. אתה מקבל כל שבוע טלפון, השבוע לומדים מסכת בבא בתרא מדף י' עד דף י' ד'. שבוע הבא מדף י' ד' עד דף י' ח'. מה עשית בבית בקורונה? התחלת את הלימודים ב-9:00, או שב-9:30 קמת רק מהמיטה ועוד סחבת עם נעלי בית בבית חצי שעה והפרעת לאמא שלך ולאחיות שלך לפני שהלכת להתפלל? למה? כי אין מבחנים, אין חברה, אין מי שלוחץ. זה המבחן. המבחן הוא בוא נראה איך אנחנו מתנהגים בלי מבחנים. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו. לפני כן לא היה צריך את זה. זה דרך אגב, זה גם שמיטה. אתה יודע מה? אתם רוצים גן עדן? קח שנה גן עדן. בוא נראה מה אתה עושה בשנה הזו. אתה חקלאי. תוריד את השלטר, שב בבית המדרש. בוא נראה איך שאתה עושה את זה. ככה ייראה הגן עדן. בקיצור רבותיי, אנחנו עכשיו מתחילים להבין שיש כאן תהליך. התהליך הוא מתחיל, אנחנו אמורים להיות כהנים. נפלנו, 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 נפלנו. אז הקדוש ברוך אומר, אין בעיה, אני לא סוגר את הבסטה, אני לא מוריד את השלטר. אבל אני מבקש שבבית הדין יהיה גם רצועה ומקל. וזה אם בחוקותיי תלכו, אז יש ברכות. אם בחוקותיי לא תלכו, אז יש שם כמה דברים לא כל כך נעימים. אתם תקראו, תשמעו את זה השבת. זה כל כך לא נעים שהיו מקומות שאנשים ברחו החוצה בזמן קריאת התוכחה. המשנה ברורה אומר שזה לא נכון. יש פסוק שאומר, בני, תוכחתי אל תמאס. הקדוש ברוך הוא קורא, בני, מותק שלי, אני אוהב אותך. תוכחתי אל תמאס. אל תברח מהתוכחה. התוכחה לא נועדה לרעתך. זה לא איזשהו איום שאנשים רעים, אויבים, נאצים, לא יודע מי, מאיים עליך. זה האוהבים עושים לך את זה. הם הבינו שכדי שאתה תלך בדרך הישר, אתה צריך שני מעקה. שני מעקות, איך אומרים? שני מעקות. מעקה אחד בצד ימין, שלא תטפס יותר מדי גבוה. מעקה שני בצד שמאל, שלא תיפול לתהום. מעקה אחד, לעצור אותך, הלו, 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 הלו. לאט לאט, אל תגיע למדי גבוה. גם מה כשני צריך. צריך גם את המכה לרצועה. עכשיו אם כן, בואו נראה איך שמסתיימת פרשת התוכחה. הפרשת התוכחה מסתיימת, זה די לנשום לרווחה. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם. פסוקים לפני כן מסופר שאנחנו נלך לגלות, אוי ואבוי לנו. ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם. לא מאסתים. ולא גאלתים, לא שכחתי מהם, הם נשארו בני ישראל. היהודים באמריקה הם לא אמריקאים. היהודים ברוסיה הם לא רוסיים. היהודים בארץ ישראל הם לא ישראלים. כולנו בני ישראל, יהודים. הם לא ישראל, הם ישראל, ארץ ישראל. ישראל, ישראל. לא מה פתאום, ישראלים. ואף גם אותם בארץ ישראל, בארץ אויביהם לא מאסתים. ולא גאלתים לחלותם לאפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם, בכל מצב. וזכרתי להם ברית ראשונים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לעיני כל הגויים להיות להם לאלוקים, אני השם. אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו בין בני ישראל בהר סיני, ביד משה, וכך מסתיים ספר ויקרא, שהוא ספר הכהנים. כלומר, הוא סוגר את כולנו בגורל משותף. אין כהנים, אין לוויים, אין אשכנזים, אין חסידים, אין כיפות כאלה, אין שום דבר. בני ישראל כולנו. אם אנחנו רצינו על זה תזכורת, במירון ראינו את זה. עכשיו רבותיי, רגע, זה רק ההתחלה. מישהו, אני עכשיו עושה כאן חידון. מיד אחרי שנגמרת התוכחה, איזו פרשה מתחילה? נו, מה אתם אומרים? יודעים איזה פרשה מתחילה מיד אחרי התוכחה? פרשת ערכין. מה זה ערכין? כל אחד יכול לומר, ערכי עליי. כמה צריך לשלם? או, אני יודע. אם יש לו מקצוע נוקב מרגליות, משלמים לו 1,000 שקל לשעה עבודה, אז יש לו מחיר אחר. ואם הוא אפילו מאבטח בסופרמרקט לא יודע להיות, אז גם מחיר אחר. נו. אז כמה, כשאומר אדם אומר לבית המקדש, ערכי עליי, אז יש מחיר קבוע, קצוב. אם הוא מגיל כזה עד גיל כזה, זה ככה וככה, אם הוא מגיל כזה עד גיל ככה וככה. מה זה בא להגיד לך? מה זה בא להגיד? בוא אני אגיד לך מה זה בא להגיד. אנחנו כבר שמענו עד עכשיו בקצר צרה, חבל שלא הרחתי יותר, אבל מה אני אעשה, הזמן קצר. שמענו בקצר צרה, שיש אפשרות לגן עדן. חגים, שמיטה, ממש גן עדן. ויש גם אפשרות לגיהנום, זה בפרשת התוכחה, כתובים שם דברים קשים, קשים באמת. מה יהיה עכשיו? היי ואי, אם אני אהיה בגן עדן, אני שווה ככה וככה. ואם אני המסלול, חס ושלום, אוי ואבוי, לא, אני לא, אני מישהו אחר, רשע אחד, המסלול שמה, הוא שווה אחרת. לא, 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 טעות. הערך לא משתנה. כל אחד ואחד, יש לו ערך קבוע. אל תספר לי, תשמע, אני נולדתי בבית של אנשים פשוטים, לא שלחו אותי לבית ספר, לא לקחו לי מורים פרטיים, לא נתנו לי חוגי העשרה אחרי צהריים. אז זה לא פלא שאני ככה, חבר שלי, השכן שלי הוא היה בן של אדמו"רים, שלחו אותו, עודדו אותו, נתנו לו, עשו לו, אז זה לא פלא שהוא צמח לגובה. אין כזה דבר, כל אחד ואחד הערך שלו הוא זהה. אני, העובדת הסוציאלית פספסה אותי, המורים לא כיבדו אותי, בקיצור, כמה תירוצים בן אדם אומר למה הוא דפוק, שום דבר. הערך שלו והערך של השני, אותו דבר. לפי הגיל. למה? לכל אחד יש צ'אנסים זהים. הדוגמה נורא בולט, קראנו אותה לפני 3 שבועות בתורה, בפרשת אחרי מות. שם יש את הפרשה של יום כיפור. אנחנו נקרא את זה גם ביום כיפור בעזרת השם. אז שם יש 2 שעירים. 2 השעירים האלה אומרים חזל שהם צריכים להיות שווים, ממש כמו תאומי סיאם. אותו גודל, אותו גובה, אותו מחיר, קונים אותם ביחד, שמים אותם באותו מקום, ועושים עליהם גורל. גורל אחד להשם, גורל אחד להזזל. כלומר, רבותיי, 2 השעירים, 2 המסלולים האלה, אחד הולך להשם למקום הכי גבוה, ביום הכי גבוה, כדי לחפר על עם ישראל, ביום שכולם זקוקים לכפרה ביום כיפור. כלומר, אחד מגיע עד הפסגה של האולימפוס, אולימפוס, 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 והשני לאיפה הולך לעזזל, למקום הכי גרוע, מתרסק באמצע ההר, איברים עברים, בקיצור, 2 שעירים יוצאים בדיוק, בדיוק מאותה נקודה, מאותה נקודה התחלתית, איזה פער גדול ביניהם. למה? כל אחד הלך במסלול אחר, נכון, שם זה לא היה באשמתם, זה היה אשמת הגורל. אבל אנחנו רואים שמה שעושה את ההבדלים זה לא איפה נולדת, אלא איזה מסלול עשית. זה מה שהתורה מסיימת. עכשיו, איזים באמת, זה לשניהם יש את המצווה הזאת, אבל אנחנו רבותיי לא איזים. אנחנו חייבים להרים לנו את האגו, בשביל לדעת שאם יש אפשרות של גן עדן וגיהינום, ויש לנו מעקה משני הצדדים, מי שמדי מטפס למעלה, הלו! מי שנופל למטה, עוד פעם, הלו, תעצור. יש לנו את האפשרות, אנחנו חייבים להפשיל מותניים, להפשיל שרבולים, להרים, לקחת את המותניים, ולצאת לדרך. הדרך היא קשה, הדרך היא מפרכת. זה לא דרך שבוכים בה, אלא דרך ששמחים בה. ואני אוכיח. אנחנו אומרים כל שבת, וגם ביום חול לפעמים כשיש הזדמנויות, אנחנו אומרים לפני ברכת המזון שיר המעלות. שיר המעלות, מכירים את השיר, נכון? אז שם יש ככה, הלוך יילך ובכו נושא משך הזרע, בו יבוא ברינה נושא עלומותיו. כשזורעים, עבודה קשה, לוקחים חיטה, שמים אותם בסל, משך הזרע נקרא הסק, שממנו זורעים לאדמה. לא מדובר על מצב של עוני, אני זורע את החיטה שאני לא יכול לאכול אותה. היו כאלה שנים בהיסטוריה, אבל נורמלי. חקלאי יוצא בזמן הזריעה, עובד קשה, כל בוקר הולך לזרוע, הוא יודע אם הוא יצליח דונם אחד לזרוע, יהיה לו 700 קילו חיטה בממוצע למשך כל השנה, אם הוא יזרע דונם וחצי, אז יהיה לו טון שלם. אז הוא מתאמץ, משתדל, השכם בבוקר, חושך בחוץ, הולך לזרוע. הלוך יילך הוא בחו, נושא משך הזרע. רבותיי, החקלאי הזה שהולך וזורע, ועובד קשה מישכם בבוקר עד מוחר בלילה, הרגליים לא כואבות לו, אבל הוא ממשיך, למה הוא יודע? כל פסיעה זה עוד חופן חיטה, עוד פסיעה זה עוד חופן חיטה. הלוך יילך ובכו. האם זה מצב של 9 באב? זה מצב של 9 באב של בכי? מה פתאום? כולם יודעים שכשהולכים לזרוע שרים. נכון, בטח שרים, כמו שדורכים בגת. הידד. לדורכים בגת, לדרוך בגת זה עוד לא לשתות ענבים, לשתות יין, זה כמו, דורכים בגת זה בדיוק אותו שלב, כמו לזרוע חיטים. אני עכשיו הולך להתחיל לעשות תהליך של תסיסה, של עד שבסוף יהיה יין. הידד לדורכים בגת, יש גם הידד לזורעים בשדה. אז למה הוא בוכה? בגלל המסלול, זה בכי של אתגר. אני לוקח את הפרויקט הזה, אני עשיתי, אני אסע, אני אסבול ואמלט, אני מוביל את המהלך. זה קשה, אבל אני אגיע, אני רואה כבר את האופק. רבותיי, למשל חתונה.
חתונה, שבע ברכות, כולם שמחים, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, עושים שבע ברכות, פותחים שולחנות, שותים יין. זה מצב של הלוך ילך ובחור, או מצב של בוא יבוא ברינה? מה פתאום? זה מצב של הלוך ילך ובחור, רק מתחילים את החיים. נכון, זה בוא יבוא ברינה של ימי הנערות, הבחרות. היה בחור, גידלנו אותה בישיבה, הייתה נערה, גידלנו אותה בסמינר, ברוך השם, ברוך השם, מובילים אותם לחופה. אז יש לנו כאן איזשהו מצב של בוא יבוא ברינה נוסע למותה, וההורים אומרים, אנחנו את השני, שתי כיכרות לחם, אפינו טוב, בבקשה, אנחנו שמים אותם עכשיו בבית המקדש, על השולחן של לחם הפנים. אז מצד ההורים זה באמת בוא יבוא ברינה נוסע למותיו. אבל מצד הזוג בעצמו, זה הלוך ילך ובכו. הם בוכים, מה פתאום? אבל הם יודעים שהפרויקט גדול? בוודאי. אותו דבר כל אחד ויחידנו. המצב שלנו היום, רבותיי, זה הלוך ילך ובכו נושא משך הזרע. זה גם דרך אגב ההבדל בין פסח, לבין סוכות. עכשיו זה לא, זה התאים לשבוע שעבר, לפרשת אמור שדיברו על החגים, אבל פספסנו, מה נעשה? אולי אנחנו נדבר על זה לקראת חג השבועות, זה גם כן אותו דבר. יש פסח, שבועות קוצרים, זה התחלה של בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו, אבל גם עדיין יש לו מה לבכות. מי האלומות שיש לך על הכתף, עד חלה ריחנית כלועה יפה על השולחן של הרבי, בטיש בליל שבת, או על שולחן של שמחת חתן וקלה, עוד יש מסלול ארוך, 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 ארוך. יש עוד מה לבכות, יש עוד מה להתפלל, יש עוד מה לרצות, יש עוד מה... האתגרים לא נגמרו. אז אם כן, רבותיי, האתגרים לא נגמרו. יש לנו כאן מצב של הלוך ילך ובכו נושא משך הזרע. אנחנו חייבים לקחת את ההלוך ילך ובכו כדי להמריא, כדי להתקדם. יפה מאוד. מה אנחנו אם כן צריכים לעשות? מה צריך לעשות? וואי, מאיפה אני יודע מה צריך לעשות? את האמת אני אגיד לכם, אם הייתי יודע מה צריך לעשות, הייתי עושה. אבל אני יודע מה, את הכיוון, מה צריך להתחיל, מה צריך לחשוב. אנחנו צריכים לחשוב ככה, אנחנו עכשיו נמצאים בין פסח לשבועות. הקורבן של פסח זה קורבן עומר, נכון? למחרת פסח, כלומר ביום הראשון של חול המועד, מקריבים עומר מן הסעורים. מה זה סעורה? מאכל בהמה, ואנחנו מתקרבים לחג השבועות, שתי הלחם, לא רק שזה חיטה, תקשיבו טוב, לא תאמינו, זה חמץ. אין חמץ בבית המקדש, נכון, חוץ משתי הלחם של חג השבועות. יש גם כן בקורבן תודה, יש גם כן משהו אחד קטן כזה. לחם אנושי, אפוי יפה, אפוי טוב, גדול, קלוע, עם שמן, לא יודע מה ששמים עליו. זה המסלול, מבהמה לבן אדם. זה אנחנו סופרים את העומר. כשאני אומר בהמה, רבותיי, זה לא אומר אוזניים של חמור וזנב של סוס, וארבע רגליים וגוף סעיר, לא. בזה אנחנו בני אדם. חזל אומרים שבשלושה דברים בני אדם דומים למלאכי השרת, ובשלושה גמרא מסכת חגיגה. שלושה דברים בני אדם דומים למלאכי השרת, ובשלושה דברים דומים לבהמות. על זברה, או על בת יענה, או על דולפין, לא כתוב שהם דומים למלאכי השרת, הם לא דומים בשום דבר, הם דומים רק לבהמה, הם בהמות. בני אדם, רבותיי, נמצאים באמצע. לא נעים להגיד בכל, אבל תשמעו טוב. אני, אתה, את, אתם, אנחנו כולנו, 50% מלאך, ו-50% חמור. זה מה יש. החמור מושך לצד אחד, והמלאך לצד השני. לפעמים החמור מנצח, לפעמים המלאך מנצח. אנחנו צריכים לתפוס את האיזון ולהשתדל שלא יהיה יותר מדי הרבה ניצחונות לחמור. זה מה שצריך לעשות. בדיוק, לזה יש מסלול. ורבותיי, אם קופצים אותו מהר, נופלים. עושים אותו לאט, אמרתי לכם, בחבד, בנוברדוק. ברוסיה, לפני שנסגר מסך הברזל, תפסו כמה תלמידי חכמים, טרח, נכנסו לתוך עבודות כפייה, תקראו סיפורים, לא יאומן. 50 שנה, הריות בשלג תקראו, לא יודע מה תקראו, 50 שנה יהודים עבדו קשה, נלחמו, לא ויתרו על כלום, הלכו מברית לברית לעשות בריתות נגד האף של הקגב, מתחת האף של הקגב. למה, למה, למה? כי הדת שלהם לא הגיעה אליהם בזבנג. הם עבדו קשה, היו מקורבים אל הרב שלהם או אל הרבי שלהם, וכשהם הגיעו לפסגה, יכול לבוא השטן בכבודו ובעצמו, מי זה היה שם, של הקומוניסטים, סלנין, סטלין, לא כל הרשעים האלה, יכול לבוא הוא בכבודו ועצמו, הוא לא יצליח להוריד מהם גרגיר אחד מאהבת השם שיש להם. למה? כי זה אמיתי, זה נבנה, נבנה בכוח, זה התפקיד שלנו. בואו נבנה את עצמנו חזק. לקראת חג השבועות נגיד לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אנחנו הולכים לחג השבועות. כשנגיע לבית המקדש לא נחפש את, איך אופים כאן את הלחם, איך מבשלים את הדגים, נשאל איך אופים את הלב שלנו, איך מבשלים את הנשמה שלנו, איך אנחנו נהיה יותר טובים. את הבישול הזה נתחיל רבותיי עכשיו, בעוד כמה שעות, שבת קודש. נגיע הביתה, נריח את הניחוחות של השבת, את הניחוחות הקדושים, את האווירה הנינוחה של השבת. ילדים בצד אחד יספרו פרשת השבוע, האישה לבושה כמו מלכה, שולחן יפה של שבת. לקחת את הרוחניות הזאת, לעשות מזה, מה זה קרש קפיצה? לעשות מזה מסלול המראה, מסלול המראה עד השמיים. בעזרת השם, לקראת חג השבועות, נגיד לקדוש ברוך הוא יש. היה לנו לג בעומר אחד קטן, קצת התפשל, מי... לג בעומר, התחלנו ספירה חדשה, בחג השבועות נגמור אותה עם הרבה 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 אהבת השם ואהבת הבריאה.